כן, הבה נפתח בסייעתא דשמיא, כמובן בברכת גמר חתימה טובה, שזוהי הברכה הכי מתאימה לקבוצת נשים ובנות שכבר ביום ראשון של ראש השנה בבוקר ב-6:34, זה היה דקה אחרי נצח חמה, נכתבו ונחתמו לחיים טובים וארוכים, אין אפשרות אחרת, ורק חסרה לנו הגמר חתימה טובה, עוד איזו חותמת סופית בעזרת השם. כולנו, העיניים שלנו מופנות, הלבבות מצפים ליום הגדול, יום הכיפורים, בעזרת השם ביום רביעי הבא עלינו לטובה, וכולנו מחכים אך ורק לשתי מילים יחידות. די לנו בשתי מילים, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. וכמובן שאני מקווה שעדיין כולנו תחת הרושם של הפתיחה של השנה, צריך להתרגל, תשע"ז. אני חשבתי ראשי תיבות, לדעתי הכי מתאימות, אולי יש לכם רעיונות אחרים, תהיה שנה עתירת זכויות, או תהיה שנה עם זכויות, זכויות של עבודת השם, של לימוד תורה, של קיום המצוות ושל עשיית חסד. ועוד אנחנו, אני מקווה שעוד בפיכם הטעם של הסימנים של התפוח בדבש. שאל אותי איזה נכד אם אפשר לחזור על זה, על התפוח בדבש. כן, אין שום בעיה. גם אתם, שאתם שבות הביתה עכשיו, אתם יכולות לפרוץ לעצמכם תפוח, לא גרנד, כי זה לא מתאים בכלל, תפוח חמוץ, גם לא שתינו בראש השנה לימון ננה, כי אבל תפוח, אני ממליץ על פינק ליידי, ואפשר להטביל את זה בדבש, לשחזר את הבקשה, לא להגיד, יהיה רצון שתתחדש עלינו, שתימשך לנו שנה טובה. בכל אופן, אני חושב שבאמת עוד באוזנינו הקולות של השופר, לנגד עינינו הפרוחות הלבנות שנפתחו ונסגרו, המלכנו עלינו את הקדוש ברוך הוא מחדש, אמרנו לו, אבינו מלכנו, הסביר החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, מהו השילוב של שתי התוארים האלה, אבינו ומלכנו, כי אבא הוא מאוד מאוד רוצה לתת ולהעניק לילדים שלו, אבל לא תמיד יש לו את האפשרות לתת את כל מה שהוא רוצה. לעומת זאת, מלך יש לו הכל, אבל לא תמיד הוא כל כך רוצה לתת. ואנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ומזכירים לו, אם כבנים, אם כעבדים. ריבונו של עולם, אתה אבא שלנו, ואתה בוודאי רוצה, אוהב את עמו ישראל באהבה, וגומל חסדים טובים לעמו ישראל, אתה גם מלך העולם. יש לך את כל האפשרויות, אנא, בעזרת השם. תזכה אותנו בשנה טובה ומתוקה. מה זה המתוקה? מה, חייבים קצפת? למה לא די בשנה טובה? התשובה היא שכל שנה היא טובה. אין שנה לא טובה. כל מה דעביד רחמנה לטו הדברים, גם זו לטובה. אבל אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא כולנו שנזכה לשנה טובה, שמיד נרגיש את המתיקות שלה, שהטוב שלה יהיה בגלוי. ולא שנצטרך לחזק את עצמנו, להגיד גם זו לטובה ובעזרת השם. אני חושב, אחרי הפתיחה הזו, אני מאוד מקווה שהמשתתפות באמת אומרות גם, אבינו מלכנו, אתם יודעות שבימים אלו, השינויים בתפילה, יש שינוי אחד שהוא קריטי. ברוך אתה השם המלך הקדוש. מי שלא אמר המלך הקדוש, אפילו אם עבר כבר זמן של שלום עליך רבי, 3-4 שניות, ואפילו אם עוד לא אמר אתה חונן, חוזר ועושה צעדים ואומר השם שפתיי תפתח, כאילו לא התפלל. כי בימים אלו הקדוש ברוך הוא מראה את מלכותו, וגם מי שיש לו ספק, ספק מיד, לא אחרי התפילה פתאום, צריך עכשיו להיזהר מספקות קצת דמיוניים. היצר הרע הוא מי שחושב שהוא נשאר בדאצ'ה באיזה מקום, או שיש לו בן הזמני, ממש לא. סליחה שאני מזכיר בכלל את הטיפוס הזה כאן. בטח יש משתתפות ששואלות על, מה, על מי הוא מדבר. אבל יש לנו פרטנר בחיים, והוא בימים האלה קם לפני הסליחות, והוא אומר לעצמו, אם לא עכשיו ומתי, ואנחנו נדבר עליו קצת, צריך להיזהר, ולא להיכנס לספקות. יכולים כל הזמן להסתפק, צריך ביטחון בעבודת השם. אמרתי שאם יש באמת ספק ריאלי, מיד אחרי שאמרנו, ואנחנו לא בטוחים, צריך לחזור. כי אין לנו אפשרות להתרגל, אין 30 יום. אומרים גם המלך המשפט, אבל שם זה לא כל כך קריטי, לבני אשכנז, אם כבר אמרנו מלך אוהב צדקה ומשפט, ממשיכים. כי גם בכל השנה מזכירים את האלמנטים של מלך ומשפט. דווקא בני ספרד חוזרים. אם טעו, אפילו נזכרו לפני סוף התפילה, חוזרים לברכת השיבה שופטינו. ואומרים שוב, לפי שולחן ערוך הרב, ועל התניה, מתפללים עוד פעם מספק. אבל הרמה, מנהג של אשכנזים הוא, שאם בטעות אמרנו, מלך אוהב צדקה ומשפט, ממשיכים. יש גם תוספות שהם לא מתקופת התלמוד, אלא יותר מאוחר, זוכרנו לחיים, וצריך להיזהר להגיד לחיים, בשבה. כך אומר המר"ן מרוטנבורג, ברית כרותה לשפתיים. ולא להגיד זוכרנו לחיים, חס ושלום בארמית, לחיים זה לא חיים. כמו שנגיד בכל נדרי, לשבועות ולנדרי, ולהגיד ל. אמנם רבי יעקב מעמדין מלמד זכות, מי שאמר זוכרנו לחיים, בוודאי מתכוון לחיי הנצח, חיי העולם הבא, אבל כדאי לשים לב. התוספות האלו הן לא קריטיות. זאת אומרת שאם נזכרים בתוך הברכה, אמרנו מלך חוזר ומושיע ומגן, ועוד לא אמרנו ברוך אתה השם, מגן אברהם, חוזרים לזוכרנו. וכך גם במי חמוך, שוב אומרים מי חמוך ונאמן אתה, וגם וכתוב וגם בספר, אבל אם כבר חתמנו את הברכה, אמרנו ברוך אתה השם מגן אברהם, ממשיכים. כי זה לא מדין הגמרא, הבן איש חי אומר שיש אפשרות להוסיף את זה בשומע התפילה, או בסוף התפילה להגיד זוכנו לחיים. אין בקשה יותר חשובה לימים אלו. כמו שמוסיפים בקשות בשומע התפילה, נוסיף גם זוכנו לחיים. אני גם רוצה להזכיר, גם נשים ובנות, גם ביחידות, אומרים בכל יום פעמיים אבינו מלכנו, אפשר בישיבה, בשבת האשכנזים לא אומרים אבינו מלכנו, אבל הספרדים אפילו אומרים, חוץ מהמשפט הראשון, אבינו מלכנו חטאנו לפניך. כל עשרת ימי תשובה אומרים. וכדאי לדעת שזו בקשה, הגמרא מספרת שפעם לא היו גשמים, וירד לפני הטבע רבי אליעזר ורבי יהושע, ולא ירדו גשמים. ירד רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים לתפילתנו, ומיד ירדו גשמים. זה בקשות מאוד מאוד מיוחדות, ואני חושב שאחרי הפתיחה הזו של השנה, כל כך מתאים להזכיר את האיגרת, מכתב מיוחד של רבי ישראל מסלנט, שהוא מייסד תנועת המוסר. הוא מדבר במכתב שלו על הקשר שבין האדם והציפור. אתם יודעות שאנחנו בשיר השירים נקראים יונתי בחגבי הסלע. עם ישראל נמשלו ליונה. וציפור, כשהיא עומדת לפעמים על הקרקע, לפעמים במשך דקות ארוכות, ונדמה כאילו שהיא באפתיה כזו, לפעמים מתקרבים אפילו להסתכל מקרוב, האם בכלל זו ציפור אמיתית? אולי זה רק איזה בובה בצורה של, קוראים לזה בעברית פוחלץ, משהו בדומה לציפור. ואז אחרי דקות ארוכות, פתאום, לפתע פתאום, הציפור פורסת כנפיים, ואפה במהירות כזו שאפילו קשה לעקוב אחרי המעוף שלה. וציפור, כשהיא אפה, כולנו יודעים שכשהיא עפה לכיוון מסוים, היא יכולה פתאום לעצור בשבריר של שנייה, לעשות סוויץ של 180 מעלות ולעוף לצד אחר, לשנות כיוון. וכמובן הנמשל זה אנחנו, האדם שדומה לציפור. גם אם בחודשים סיוון, תמוז, אלול, היה נדמה שאנחנו קצת כאילו באיזה תרדמה, קצת באפתיה כזו, רק מגיעים הימים הגדולים האלה ותוקים בשופר, אורו ישנים משנתכם, הקיצו נרדמים, שופר לשון שפרו, שפרו מעשיכם. האדם כמו הציפור יכול לפרוס כנפיים ולעוף, ואין שום גבול לפניו. אתם יודעות שציפור היא לא צריכה פספורט כדי לעבור ממדינה למדינה, היא מדלגת על החומות הכי גבוהות, מעל השערים הכי סגורים, הציפור מעליהם. כולנו בעזרת השם נקרא בשבת ההפטרה, שבת שובה ישראל עד השם אלוקיך. אם רק נרצה, אנחנו יכולים לפרוס כנפיים ולעוף עד כיסא הכבוד, וכמו שאמרנו גם אפשר לעשות שינויים אם צריך. גם אם אולי במשך השנה עפנו לכיוון הלא כל כך אידיאלי, כעת יש לנו את היכולת, שערי שמיים פתוחים, ועל הימים האלה נאמר דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו ממש. תדעו לכם שכיסא הכבוד it's only to touch, אם נרצה רק להרים את היד, ואפשר לעשות שינויים. אבל בעיקר אני רציתי להגיד לכם את הסוף של המכתב הזה. כותב רבי ישראל מסלן, ציפור יכולה לעוף בגובה רב הרבה זמן, בתנאי שהיא לא מעיטה, כאילו מניעה את הכנפיים יותר לאט. אם היא שומרת על הטמפו של הכנפיים, אז היא שומרת על הגובה. אם קצת היא מנפנפת בכנפיים יותר לאט, היא מאבדת גובה. וזה חשוב לנו לדעת עכשיו, אחרי היומיים של ראש השנה. אנחנו כבר אחרי צום גדליה. לא לשמור על המומנטום, לא לתת לרגשות האלה, להתעוררות הגדולה, להצטנן, חס ושלום להתקרר, להפך. ביתר שאת ויתר עוז, מצווה גוררת מצווה. עכשיו אנחנו יודעים כולנו שאנחנו נערכים לקראת השיא של הימים האלו, של אלול, של ראש השנה ושל עשרת ימי תשובה. אומר הרבי מקוצק, שהוא היה איש אמת, הפסוק בתורה שמתאר את יום הכיפורים, בוודאי אתם זוכרות, כי ביום הזה יכפר עליכם, הלוואי, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. ואנחנו אוהבים לקרוא את זה ככה, אוטוסטרדה, ביחד. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם, הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו. אבל אומר הרבי מקוצק, צריך לשים פסיק. כי ביום הזה יכפר, פסיק, עליכם לטהר אתכם. אתם מרגישות את ה-little different, את ההבדל הקטן? נכון, כי ביום הזה יכפר עליכם. לא, אבל גם לנו יש חלק. ביום הזה יכפר, אבל עליכם לטהר אתכם. ולשם כך אנחנו התאספנו פה, הערב, מגלגלים זכות על ידי זכאי, הרבנית דינה, שגדול המעושה יותר מן העושה, ואנחנו באמת בימים שהקדוש ברוך הוא קורא אלינו, שובו אליי ואשובה לכם, פיתחו לי פתח כחודה של מחט. לא מדובר בחור שמשחילים את החוט, ואני לא מצליח אף פעם. איך אתם עושות את זה? איך אתם מצליחות להכניס את החוט? לפעמים אני כבר בטוח שזה עבר. יש איזה מילה ביידיש, פבלונג'ר, פתאום אני מושך והכל שם תקוע. אמרו לי שיש איזה מתקן פלאי שאפשר, אבל לא מדברים בכלל על החור של החוט. פיתחו לי פתח כחודה של מחט, זה השפיץ שבקושי רואים אותו בעיניים. הקדוש ברוך הוא אומר רק תראו שאתם רוצים. הבא להיטהר, מסיים אותו מן השמיים. ואם אתם רוצות דוגמה, הלכה למעשה אפשר להגיד, איזה כוח יש לימים האלה, כתוב בסוף פרק שלישי של ברכות, שלוש תפילות אינן שוות ריקם. גם אם הקדוש ברוך הוא לא מקבל אולי את כל התפילה, אבל הוא מקבל חלק ממנה. א', תפילת רבים. רבים, תארו לכם, יש לפעמים תפילות בכותל, שעומדים אלפים אלפים, או בבית כנסת, תפילת יחיד בדמעות כל השנה, ותפילת יחיד אפילו בלי דמעות בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אתם מבינות שאתם עומדות פה ברמות, באיזה פינה של המרפסת מטבח שלכם. מקווה שאין שם פח. באיזה וינקלה, לא משנה איפה עומדים, ויש לתפילה הזו עכשיו בימים האלו כוח כמו אלפים שעומדים ליד הכותל. אנחנו צריכים להבין את זה, ששערי שמיים פתוחים וצריך לנצל. וכיוון שאני מדבר עכשיו על דמעות, על בכי, אז תרשו לי להעיר הערה שלא תמיד מסכימות איתי נשים, בעיקר אשתי שתחיה אסתר, בנקודה הזו על הבכי. כולנו יודעים שבכי בימים האלו, האריז"ל כותב שמי שאינו בוכה בימים אלו, עשרת ימי תשובה ביום הכיפורים, אין נפשו מתוקנת ושלמה כראוי. ויש ספר אלף למגן שכותב שזה מראה על קושי הלב ורוע תכונות המידות. עם הלב, כאילו אם לא מצליחים לבכות, כדאי לפנות לאיזה יועצת, לאיזה פסיכולוגית.
זה לנשים או גם גברים?
גם גברים. והטעות הזו שגברים כאילו לא בוכים, או שהם בוכים רק בלילה, זה... אני רוצה להגיד לכם, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל לא עלינו. רחמנא ליצלן, קרדיולוגים אומרים שיש פי שלושה מקרים בעיות של לב לגברים, משום שיש בהם רגשות. אלא שההיסטוריה היא לימדה אותם להפנים את הרגשות שלהם, לא לתת ביטוי. ואז חס ושלום אפשר לומר יותר שלאישה יש יכולת יותר להביע את הרגשות שלה. כתוב אצל חנה והיא בוכה, יש מחקרים שמצאו בצרפת כימאים, שאם הדמעות יוצאים מהגוף, חומרים שגורמים למתח, ללחץ, לאישה, והבעלים צריכים לדעת את זה. אומרת הגמרא, היזהר באשתך שדמעתה מצויה. יש לה בעיקום איזה שקית דמעות, ואם אתה אומר מילה לא מתאימה, שפריץ. לא, חס השלום, לא כל מה שאני מזכיר זה קורה אצלנו בבית כל רגע. אני מאוד משתדל, לא תמיד אני מצליח, אבל הפירוש הוא שלאישה יש יכולת יותר להביע את הרגשות שלה, וזה כוח עצום. אבל כאן הגעתי לנקודה קצת לא פשוטה, אני מקווה שתקבלו את זה בקלות. אומר הרבי מקוצק, שערי דמעות לא ננעלו. יש שיר חדש כזה של אברהם פריד, משהו, שערי דמעות לא ננעלו. אפילו כששערי תפילה חס ושלום ננעלים, שערי דמעות לא ננעלים. שואל הרבי מקוצק, אז למה צריך שערים? אם הם לא נסגרים, שיהיה פתח ויאללה, הדמעות זורמות, זה בזבוז דלתות סתם. אומר הרבי מקוצק, יש דמעות שבפניהם השערים נסגרים. אני תמיד חשבתי שהוא מדבר על כשחותכים בצל במטבח. יש איזה דמעות? לא. יש דמעה שהיא לא. כנראה שיש גם דמעות שהן לא באות ממעיין טהור. כולנו יודעים שיש גם דמעות תנים, קרוקודיל. ויש מורה שבאה לחדר מורות ואומרת, הם בחרו לי וביטלתי את המבחן. זה נדיר אצל מורה. לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אבל כי דיברנו על רגשות, אבל בכל אופן אני רוצה לומר ששמעתי שגם בדרמה יש בנות שיכולות לעלות על הבימה ואומרות איזה מונולוג ופתאום יורדים דמעות, ואחר כך היא אומרת עוד כמה מילים ובעוד דמעות יותר גדולות. אמרו לי שיש טיפות ששמים. לא, יש גם עניין של אוטוסוגסטיה כזה של, אבל למה מתכוון הרבי מקוץ? אתם לא חייבות לקבל את זה. אני חושש אבל שצריך מאוד להיזהר בימים אלו מדמעות של כאב, דמעות שבאות מחצי הכוס הריקה, ממה שאין. ואנחנו חזרנו מבית כנסת ביום שני של ראש השנה, שכנה אחת אמרה לנו, לי ולאשתי, אני הייתי בבית כנסת היום, היא מדברת איתי, שהיא אמרה, אני אויס גוויין, אני בכיתי לפני הקדוש ברוך הוא ואני עכשיו רגועה. אני כמובן לא רציתי להגיד לה, אני כאילו בכיתי מתוך מה שכואב. באמת, אם לא כואב לא בוכים, אבל אני חושב שאסור לנו חס ושלום לבוא לקדוש ברוך הוא עכשיו בימים אלו עם דמעות של צער, של כאב. חס ושלום, לא כפיות טובה, הוא כותב רבינו חיים ויטל בשערי קדושה פרק ב', למה שמים קצת לחם על השולחן בברכת המזון? שלא חסר לנו ואל יחסר, מה שהותרנו יהיה לברכה. יש בנות שמתקשרות אליי ברבע לעשר בבוקר, יש לי בסך הכל חצי בגט, אני חייבת לוותר על שישאר? אני אומר לה, פיצקלה, שישאר? למה? למה צריך קצת לחם? למה במלאכים ב' פרק ד', שבאה אישה מנשות הנביאים, במצב מאוד קשה, רצה מישהו לקחת, היה חוב גדול, ורצה לקחת את שני ילדיה. אין איזה דוגמה בתנך, בהיסטוריה, שבא בעל חוב, והיא פונה לנביא אלישע, ומספרת לו, שואל אותה הנביא אלישע, מה יש לך בבית? אמרה לו, טיפ טיפה שמן, אסוך שמן, רש"י אומר, למשוך אצבע קטנה. אמר, תביא את השמן, תסגרי את הדלת, תביא כלים, ואז בא הנס, עד שנגמרו הכלים. אף על פי של הקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה להביא עוד כלים, אבל את הכלי אנחנו צריכים להכין. אנחנו צריכים להיות המקום לברכה. אומר רבנו חיים ויטל, איך תבוא ברכה אם יש לברכה על מה לבוא? כשיש קצת לחם על השולחן, בן איש חי אומר, לא להוריד את הפירורים לפני ברכת המזון. אפילו מורידים את כל הכלים. שאל הנביא את האישה, מה כן יש לך בבית? אם חס ושלום, בן אדם בא לקודש ברוך הוא עם הרגשה של אין לי נבח, ואני לא יודע מה זה נבח, איך מתרגמים את זה לעברית? נבח. יש את זה בנקבה גם? אם באים עכשיו בימים האלה, חס ושלום זה יכול לעצור ברכת שמיים. כי לאדם פרטי, אומר רבינו חיים ויטל, אין מספיק זכויות שיעשו לו יש מאין. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה לך בריאת העולם? אין כזה דבר. ולכן הסוד של הברכה זה לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו קודם כל תודה לך הקדוש ברוך הוא. עברה שנה ואנחנו פה. רבותיי, אתם יושבות פה, גם אני, ברוך השם. אני לא מכיר את התיקים הרפואיים שלכם, אבל במבט חטוף, כה ייתן השם וכה יוסיף, בלי עין הרע, חוץ מחיוורון קל של עשרת ימי תשובה. אבל ברור הוא, אתם מבינות שזה אבסורד לבוא לקדוש ברוך הוא, אבל אי אפשר, אשתי אומרת לי, איך אפשר לא, כאילו, לא לפקוט על זה? אני חושב שזה לא יביא לנו שפע. רק אם אנחנו נקום עכשיו בבוקר ונגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רואה, אתה איתי, וברוך השם, יש לי את זה, ואני מודה לך, אנא, כה ייתן השם וכה יוסיף, על מה שיש לי, אתם איתי, אתם מבינות מה אני מתכוון, זה קצת, יכול להיות שאתם אומרות, ככה מדבר גבר, וזהו, והוא לא מבין. באמת, אני מבין שכאילו חושבים, אבל אני חושב שזה אסור להיות ככה, אסור, באמת. לא לזה מתכוון האריז"ל, שהוא אומר שמי ש... אין לו דמעות. באמת החידה כותב שמי שקשה לו לפקוד, שיעשה קול של בכי. כי אנחנו, קול, אני לא יודע איך עושים, קול של בכי. כמו שבוכים כאילו בהצגות. לא קורה שבוכים עם אם הבן שלך רוצה דוריטוס אש. הוא אומר שיש פסוקים שאומרים שומע כל בחיות, שימה תפילותינו בנותך דימותינו, אל דימתי אל תחרש. אז אסור בתפילה להגיד מילים לא נכונות. הבן ישחי אומר בבוקר אומרים אשרינו שאנו משכימים ומעריבים. יש כאלה שאומרים את זה ברבע ל-11. אשרינו שאנו משכימים. אז הוא אומר, צריך להוסיף חף. אשרינו כשאנו. אמרתי את זה בראש השנה ככה, בבוקר. אשרינו כשאנו. אני לא רוצה שאני אכנס לזה, שצריך, לא רוצה לשאול אתכם שאלות כל כך אישיות. איך אתם אומרות לפני קריאת שמה של המיטה, ריבונו של עולם, הריני מוכלת וסולחת לכל מה שאלה בלי הערה. אתם רק מתחבקות עם השכנות שלכם כל הזמן, ורמות, שיא הכימיה. יש כאלה שאומרים לי, גם נשים, אני לא יכולה להגיד את זה ככה. אני מוכלת וסולחת בין בגלגול זה ובין בגלגול אחר. אבל אולי זה הקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נגיד, ואם חס ושלום אולי פגעו בנו, גם אנחנו לא תמיד אומרים את המילים הכי מתאימות, ואם חס ושלום פגעו בנו, זה לא הוא או היא. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ומי יודע מה זה בא לכפר. אני מנסה איך בכל זאת אפשר להגיד את זה, אבל לא, אני אומר שבימים אלו צריכים להתחבר למילים שאנחנו אומרים. ולכן אני חושב שבאמת המושג של בכי, רואים שזה משהו שהוא, אני אולי אגיד לכם משהו שאני מבקש לשכוח אותו מיד אחרי שאני גומר להגיד את זה, אם אתם מוכנות. כותב האריזה שמי שמרגיש בעשרת ימי תשובה ובמיוחד ביום הכיפורים, לפתע פתאום הוא מרגיש התרגשות גוברת והולכת מרגע לרגע עד שצצות לו דמעות, בידוע שבאותה שעה הוא נידון. אני ביקשתי שתשכחנה את זה. קודם כל לא מחכים לזה, לא שואלים חברה תגידי כבר הרגשת את זה. וגם מי שלא מרגיש את זה הוא גם נידון. אפילו יושב לידי בבית כנסת מישהו שאמר לי ביום ראשון של ראש השנה שכבר כמה פעמים הוא מרגיש את זה. אז מה זה? אמרתי לו, אשריך שאתה מרגיש את זה, כאילו זה לא חייבים להרגיש את זה, אבל יש. ולפעמים הנשמה מרגישה שאני אומר שבאמת בימים אלו אנחנו צריכים לדעת גם לכוון את הרגשות שלנו. תראו, באמת, אם אנחנו רוצים להגדיר מה עובר עלינו בין ראש השנה ליום הכיפורים, אפשר לומר שאנחנו עוברים מעבודת הכלל לעבודת הפרט. בראש השנה בכלל לא דיברנו על עצמנו, לא היה וידוי, אשמנו, בגדנו. בראש השנה עמדנו ואמרנו להתוודד. על מה יש לך להתוודות? אבל לא, תדעי לך שיבידוי זה ביום כיפור. וגם עכשיו, בסליחות. אבל בראש השנה בכלל לא מזכירים חטאים. אנחנו רק מבקשים הקדוש ברוך הוא מלוך על כל העולם כולו. כי בראש השנה זה יום של אחדות. אפילו לא אוכלים ענבים. והגאון מווילנה כותב על פי הקבלה. הרב עובדיה יוסף זצ"ל אומרת במיוחד ענבים שחורים, כי יש כמה פסוקים שהם, ויש אומרים שעץ הדעת היה גפן, וזו הסיבה האמיתית שבנות ונשים לא שותות מהיין של ההבדלה, אם הן לא עושות לבד הבדלה. אבל אם עושות לבד, נגיד מוצא יום כיפור שהבעל באומן, או שהוא בא מאוחר בבית נסת, אז היא כן שותה מהיין והמיץ ענבים. אבל למה היא באמת לא שותה? אומר השלה הקדוש, לא להאמין לכל מיני סיבות מסמרי שיער. שטויות כאלה שכאילו, אלא מפני שזה היה עץ הדעת. לפי כמה דעות זה היה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, לכן מוצא שבת לא תופרים עד חצות, אומר רבי דוד אברהם, כי הקדוש ברוך הוא היה צריך להתפור לאדם וחווה בקדים אחרי החטא, וזו הסיבה שהם מסתכלים בציפורניים, כי אז ראו שקטנו הציפורניים, קודם כיסו את רוב הגוף, לכן לא היו צריכים בגדים, ועכשיו ראו לכן גם לא קוצצים ציפורניים. ומי שאוכל את מלווה מלכה זה סבולה ללידות קלות, והיא מרחיקה. הכל התחיל במוצא שבת, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רק רציתי להגיד לכם, ראש השנה יש אומרים למה לא אכלנו ענבים, כי תולשים יחידות משלם, יש כל, רצינו רק אחדות. דווקא יום כיפורים צריך להבין את זה, זה יום של הפרט, אין מלך בלי עם, והעם זה אנחנו, כל אחד ואחד. ביום הכיפורים זה יום פרדוקסלי, קשה להבין את זה. מצד אחד אנחנו דומים למלאכים, לובשים לבן, לא זהב, אפילו נשים ובנות שהם לא השתתפו בעגל, אבל לא רוצים להזכיר, אפילו כהן גדול פשט בגדי זהב ולבש בגדי לבן. זה לא מדובר על חגורה צרה או כפתורים, אפילו התכשיטים שכל השנה על הגוף לא צריכים להוריד מזהב, אבל לא עומדים שרשרת או צמיד מזהב. אני אומר, אנחנו לא אוכלים ולא שותים, צועקים בקול גדול ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יום אחד בשנה אנחנו כמו מלאכים. אבל לא לטעות, יש שחושבים שאנחנו ממש מלאכים ומלאכיות משוטטים בעולמות עליונים. כל עניין יום הכיפורים הוא דווקא לבחון את האדם שלנו, מה התרומה שלי למלכות של השם, האם אני ממלא את הפונקציות שלי, מה שהקדוש ברוך הוא חנן אותי. לא ישאלו אותנו למה לא היית כמו שרה שנירר או רחל אמנו, או למה לא היית כמו הרבנית בת שבע קנייבסקי, או תיבדל לחיים הרבנית ימינה מזרחי. ישאלו אותנו למה לא היית אתה. אנחנו צריכים לבדוק, יש לנו יום בשנה שאנחנו כאילו מתנתקים מהמציאות של עולם הזה. יש משפט, אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים, יודעים את זה הסירובניקים שהיו, הם עצמם לא תמיד היו להם הכוחות, אבל שכל העולם צעק והפגין, שלח את עמי, אסיר לא יכול להוציא את עצמו. גם אנחנו, נתן לנו הקדוש ברוך הוא, צריך להבין את זה, יום אחד בשנה שאנחנו דומים למלאכים, כאילו אנחנו קצת יוצאים מהמציאות של העולם הזה, לא כדי לשוטט שם, אלא להביט על עצמנו בצורה יותר נכונה, יותר אובייקטיבית. יש מישהו שכתב, ובאמת ביום הכיפורים צריך מינימום 10 פעמים וידוי. תשמעו, זה הפואנטה של יום הכיפורים. אפילו כתוב, מי שלא יכול ללכת לבית כנסת בכלל, יותר טוב לשכב במיטה, חלילה, ולעבור את היום בצום. כך אומר רבי יהודה הנשיא, עיצומו של היום מחבר. עצם הדבר לקיים את המצווה, אבל כבר עכשיו אמרתי לאמא של תאומים שהיא מניקה, הנקה מלאה, ברור שיש צורך לפעמים לשתות שיעורים. צריך לשאול רופא ולשאול רב. וזה נקרא שצמים. כל 9 דקות עד 40 סיסי. מה שרוצים. זה יכול להיות חלב, מיץ ענבים, מה שטוב לבן אדם. ואם צריך גם לאכול, לא תמיד צריך לאכול, כל 9 דקות 30 גרם מוצק. והרב שלמה זלמן אוירבך אומר להתחיל מהערב, לא להגיד נחכה ב-10 בבוקר, ב-11, כי אז חס ושלום יצטרכו יותר. כל עוד אנחנו שומרים על המרחק הזה, 9 דקות זה הכי אופטימלי, אם צריך יותר כל 6 דקות, כל 4 דקות, אפילו כל 2 דקות, וזה נקרא מתענה. ברור שמי שמרגיש ברוך השם טוב הוא לא שותה אפילו טיפה, אבל תדעו לכם, יש לנו תורה ויש לנו הלכה למשה מסיני. אני רק אומר שהתורה היא בחי בהם. שמעתי את דוקטור רוטשילד ממעייני הישועה, שהוא אמר שהחזון איש היה אומר לו, כשהוא אמר לאנשים לאכול ביום כיפור, שיגידו הרי אני מקיים מצוות ונשמרתם מאוד בנפשותיכם, ובעזרת השם בשנה הבאה אקיים ועיניתם את נפשותיכם. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו הלכה. אני רק אומר שבאמת באמת יותר טוב לא ללכת לבית כנסת, אפילו נעילה, שזה מאוד כדאי לבוא, ולכל הדעות אישה חייבת בנעילה. פעם בשנה יש לנו תפילה חמישית, פתח לנו שער בעת נעילת שער, אבל עדיף לשכב במיטה עם הטמפרטורה חמה או מה, והמינימום, אפילו אם לא מתפללים, להגיד 10 פעמים וידוי. יש לנו את זה במשך התפילות, פעם ראשונה במנחה לפני הסעודה מפסקת. ואני מציע לכם, מי שאין לה את הדפים, אפשר גם להיכנס למייל שלי, אבל יש דפים על יום כיפור, פה כתוב מתי מנחה גדולה, וכדאי להתפלל כמה שיותר מוקדם, כי יש לנו אחרי צהריים שיש לנו תוכנית כזו, ורוצים להגיע לבית כנסת עוד כשיום כל נדרי, שזה הצ'אנס להתרת נדרים. מי שעוד לא עשה התרת נדרים, באים בזמן ואומרים מילה במילה עם השליח ציבור, כל נדרי עומד השליח ציבור עם שניים לידו עם ספרי תורה, בית דין על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, וזה התרת נדרים. אני אומר שוידוי ראשון זה במנחה. וידוי צריך להגיד בעמידה. ואפילו מספיק 3 מילים, אבל אנחנו חתנו, זה העיקר של הוידוי. כמובן יש לנו אשמנו בבדנו, וזה מצחיק קצת ששרים את זה בבית כנסת, איי 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 אשמנו, כאילו כל הקהל והספרדים בסליחות 40 יום אומרים חתנו לב. מה השירה? היה צריך, התשובה היא שזה שמחה שיש לנו אפשרות לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. שמחה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו שובו אליי. ואם רוצים לפרט חטאים פרטיים, איזה חטאים פרטיים? אבל אם קרה חסר שלום באמצע השנה שלקחנו 2 כדורי נוסידקס בגלל איזה בעיות במערות האף וזה, וקצת ידעינו אאוט, בטח אתם מזועזעות, באמצע הלילה בליל שבת נכנסנו לאמבטיה ובום, תמך, הדלקנו את האור, ואתם יודעות מה שקורה כשמדליקים גם מחבים מיד שרחנו. ואולי היה מסטיק לא מהדרין, מה פתאום? ואולי אכלתם קצת שניצל, איזה טעות טרגית זו הייתה, או כמה נדחה חזה אוף בטעם צ'ילי, ואחרי 40 דקות אתם בקוביקס, אין תור, ושמתם 5 שקלים, והקשית של האייס קפה, איך אני מתאר כאלה דברים דרמטיים, וכבר ברחתם שהכל בכוונה, ואז פתאום כל החנות מסתכלת, שניצל, היא צועקת, היא מחזיקה את הקשית כמו, מרגישה כמו המלט בפי שייקספיר, to be. אני לא רוצה להמשיך את המשפט. מה אני מתאר חטאים? לא עלינו. מי שרוצה להגיד חטאים פרטיים, הרי זה משובח, אבל רק בשקט. כתוב, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אפילו בחדר סגור, 7 קומות מתחת הקרקע, רק אנחנו והקדוש ברוך הוא, לפרט חטאים, אבל לא צריכים, לא חייבים. ונוהגים להכות על הלב. אבל זה לא, לא, זה לא העיקר. יש בטעות חושבים שלפי העבירה מקים על הלב. ומישהו שאל אותי שהוא שמאלי, אז הוא לא מגיע בכלל ללב. והרב דסלר כותב שצריך מאוד להיזהר מרוב התלהבות, בעזרת נשים, לא להכות על הלב של החברה. זה לא מצחיק כל כך, כי לפעמים אנחנו אומרים, זה בגלל ציפי. סתם אמרתי שם, אני לא מכיר את השמות שלכם. לפעמים אומר הרבי מקוצק, כל הגדול מחברו. מי שמרגיש שהוא עולה, זה מחברו. יצרו גדול ממנו. כאילו זה משפט אחר, אבל אני אומר, רבו ישראל, אני אומר ביום הכיפורים העיקר זה באמת הבדיקה העצמית, האם צריך לשפר, האם צריך לתקן, וכנראה שאם היינו נשארים במצב של יום יום, אז 10 פעמים מתוודים, תדעו לכם, וזה העיקר, אפילו ביחידות במשך היום, סליחה, יש אומרים שאם היינו אוכלים ושותים ברבע ל-10, אתם רגילות לשתות, לא יודע, איזה סוג קפה ועוגיה, ואז היינו מתוודים, ואחר כך בצהריים, ארוחת צהריים ובידוי, זה לא היה כמו, כאילו, הרעיון הזה שבאמת יום הכיפורים הוא דווקא היום של האדם, שאנחנו בוחנים את עצמנו. אני חושב שאם אנחנו מדברים על 10 ימי תשובה, כרגע יש 3 נושאים אקטואליים, שזה כמובן תשובה, תפילה, צדקה, ופיוסים, לפייס, אם צריך, אם חס ושלום הייתה פגיעה, וכפרות, לא צריך לחשוב אולי פגענו. יש שעכשיו חושבים, משחזרים את כל השנה, וזה לא הכוונה באמת. אני זוכר שבן שלי, אפרת, באה בכיתה וב מהבית יעקב, היא באה במטרסדורף, והיא אמרה, יש לי בעיה רצינית, המורה מדברת 3 פעמים לבקש סליחה, היא גם כתבה את זה על הלוח, ואין לי ממי לבקש סליחה. אני לא יודעת מה לעשות. אמרתי לה, תרקדי משמחה. לא חייבים חס ושלום לפגוע במישהו כדי. ומצד שני, אומר יוסף אומץ, רע עליי המעשה, שיש כאלה שמבקשים סליחה מהחברות הכי טובות. חברות שכל פעם שנפגשים רק מתחבקים. ואז בערב יום כיפור מתקשרים. ציפי, את סולחת לי? הוא אומר שיכול להיות שהיא תתחיל לחשוב, אולי היא פגעה בי. לא מאלה צריך לבקש סליחה, האמת שגם מחברות טובות לפעמים צריך, אבל, וגם לא עושים את זה על רגל אחת, כאילו נפגשים במכולת, בסופרמרקט, עם העגלה, ופתאום רואים מישהי, או נגיד, בתחנה של הרכבת הקלה, אני הפעם הייתי באוטובוס, ובחורה ישבה עם אמא שלה, ואז היא ראתה בתחנה מישהי, והיא צעקה לה דרך החלון, את סולחת לי, את מוכלת. ואני ראיתי פעם ברמזור שנעצרו 2 רכבים. באחד פתח את החלון ואמר לחבר שלו, דני, אתה סולח לי, אתה מוכל, והוא לחץ עליו, הוא אומר לו, עוד מעט יהיה אור ירוק. אני אמרתי לעצמי, הלוואי שבכל הרמזורים רק יפתחו את החלונות ויבקשו סליחה. אבל לא לזה הכוונה לבקש סליחה, כנראה, שזה משהו, אלא אם חס ושלום קרה משהו, תדעו לכם, יש הלכה הוראות, הכי טוב לבד, לא פשוט, לא קל, ולפעמים על ידי חברה טובה. היום יש כל מיני אמצעים, לפעמים אולי להעביר איזה פאקס, אם יש מייל חסום, יש כל מיני דרכים, ולפעמים צריך יצירתיות, זה לא פשוט, צריך להגיע אל הלב. והחופץ חיים אומר שלא מספיק בקשה קולקטיבית. יש בנות שכותבות על הלוח, אני מבקש הצליחה מכל, וגם בכניסה לבניין. יש 2 ילדים חמודים אצלנו שהם כותבים מהמשחק בכדור, בזה. אבל אומר החופץ חיים שאם היה משהו אישי, פרסונלי, לא מספיקה בקשה קולקטיבית. יש שכבר צריכים להכניס מודע בעיתון. יש לי חבר שהוא גבאי, בבית כנסת, גבאי, שאומר לי שהוא צריך ללמוד פסיכולוגיה. הוא אמר לי שהוא צריך לזכור רכב עם רמקול, לעבור בשכונה, לבקש סליחה, וכמה שפות. לא פשוט. אמרתי לו, ודאי, זה לא... הוא סתם, הוא חושש שאולי הוא פגע. אני אומר שהבקשת מחילה, ולפעמים באמת צריכים לחשוב באיזו דרך להגיע ללב. אני מאוד ממליץ על שוקולד לבן. תדעו לכם שיש לזה איזה כוח מגי, כאילו, שלא נצטרך, אבל לפעמים עד 3 פעמים צריכים לבקש. עד 3 פעמים. לא רוצה לדבר על מקרים חס ושלום, דווקא מהורים כתוב וממורים ומורות, אפילו 100 פעמים, אם צריך חס ושלום. הלוואי שלא נצטרך, אבל אנחנו יודעים שאין יום הכיפורים מכפר. איזה מנהג יפה יש אצל הספרדים, שבליל כל נדרי, השליח ציבור עומד על הבימה, ואומר, תמחלו זה לזה. וכל הבית כנסת אומרים, מוחלים אנו, מוחלים אנו, מוחלים אנו. עומדת קהילה שלמה, בית כנסת, ותמיד יש במשך שנה מצבים, ואומר שערי תשובה, אפילו שאולי בלב, אבל אם אנחנו אומרים, אז גם בעזרת השם, אחר המעשים יימשכו הלבבות. תראו, יש עניין של תשובה. אני חושב ששיעורנו הולך ומסתיים, ואני שואל את עצמי, איך אתם מסוגלות? זכות גדולה תהיה לכם מההקשבה הזו, אחרי יומיים של ראש השנה וצום גדליה. אני יכול להגיד לכם, יש לי בדרך כלל בערב הזה שיעורים, אבל אין. אני לא יודע אם בירושלים יש, ודאי לא עוד הרבה שיעורים. ואני אומר שגם, אבל יש גבול כמה אנחנו יכולים להמיס עליכם. ולכן אני אומר שרציתי להגיד, קשה לי להתייחס לכל ההלכות של יום הכיפורים, ויש הרבה הרבה פרטים, ומי שתרצה אולי תוכל לקבל את הדפים, יש פירוט. אני אומר שמאוד חשוב בכניסה ליום הכיפורים, מאוד חשוב להיות ברוגע, לברך את הילדים, מאוד מאוד חשוב. אפילו כתוב שאם יש הורים בחוץ לארץ לנסות, הפוסקים אומרים שגם הורים וילדים זה בן אדם לחברו גם, כאילו, ובמשך שנה לפעמים, והברכה הזו היא בכל אופן, רציתי להגיד לכם כמה מילים על תשובה. כולנו, כנראה, יש פה ושם דברים. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אני רוצה לומר כמה מילים. הרמב״ם, הוא מלמד אותנו מה זו תשובה. יש 3 חלקים, עזיבת החטא וחרטה על העבר וקבלה לעתיד ווידוי. לפי הרמב״ם אין תשובה בלי וידוי. שדיברנו על הוידוי, שהוא צריך להיות בעמידה. רק עם חלשים אפשר לשבת. אפילו ספרדים בקריאת שמע של המיטה אומרים וידוי, צריך לקום בוידוי. זה ויעמדו העם ויתפדו. אבל השאלה היא, איך עושים את זה? מה זה חרטה? מה זה נקרא עזיבת החטא? רבנו יונה אומר שאפילו אם בן אדם יעשה וידוי וקבלה לעתיד, הוא צריך גם לעזוב את החטא. במיוחד בדברים שרגילים בהם. כי אם לא, הרי הוא כתובל ושרץ בידו. מישהו תובל עם אכבר לא של מחשב. לא נעים לי להגיד בפירוש. זאת אומרת ש... אז אני רוצה לומר מחשבה אחת, דבר ש... איך עוזבים חטא? כאילו, אם צריך לשנות דברים, הרמב״ם היה רופא, והוא כותב שהנביא ישעיהו אומר, יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו. לשנות את המחשבות, שימו לב שמדובר על דרך. גם דוד המלך, בפרק הראשון של תהילים, שהוא מתאר לנו את האיש המאושר, אשרי האיש אשר בדרך חטאים לא עמד. לא כתוב שהוא לא חוטא, הוא לא נמצא בדרך של החטא. וגם בתפילה אומרים, דרך תשובה הורית. מה זה? אומר הרמב״ם, שכמו לא עלינו בגוף, שיש חולי בגוף, השם ישמור, לא מספיק רק לטפל בסימפטומים. מי שרוצה בעזרת השם להתרפא, הוא צריך לשבת ולחשוב, מה יכולות להיות הסיבות. למשל, לא עלינו כאב ראש. אפשר לקחת עוד כדור עקומון, ולעשות עוד איזו תרפיה, אבל חס ושלום אם זה נמשך, צריך לקחת דף ועת, או לשבת ולחשוב מה יכולות להיות הסיבות. אתם יודעות שלפעמים אדם נמצא בחדר שאין מספיק אוויר, דווקא בגלל המזגנים. לפעמים צריך לפתוח את החלונות, אולי לשתות יותר, להפסיק לאכול שוקולד. אתם יודעות ששוקולד יכול לגרום? ואתם יודעות שיש מחקרים שמי שלועס מסטיק בצד אחד של הפה, רק בצד אחד, 22 דקות רצופות, זה יכול לגרום ללחצים פנים גולגלתיים שמרחם, כאילו לחצים, ולכן צריכים להעביר את המסטיק לצד השני. יכול להיות כאב ראש לא עלינו כתוצאה שנפגשים עם טיפוסים שגורמים כאב ראש, והבעיה הכי גדולה שהבן אדם עצמו הוא הטיפוס שגורם לעצמו את הכאב ראש. אומר הרמב״ם, איזה משל, כמו פרח, הוא לא גדל באוויר, יש איזה קרקע. גם חטא, הרמב״ם קורא לזה חוליי הנפש, שמרחם. חטאים זה לא שישמנו בלילה עם חלון פתוח, וואי, ברמות שמעתי שזה טרגדיה, המוסקיטוס, היתושים. גם אצלנו יש את זה. ופתאום נכנס משהו או מישהו עשה אפצ'י, והחטא נתפס. אומר הרמב״ם, יש איזה בסיס לחטא. ועכשיו צריך, יעזוב רשע דרכו, לחשוב מה מביא אותי לדבר הזה. יש איזה מסלול, למשל, דיבורים שאסורים. זה לא בעיה במערכת השרירים של הלשון או השפתיים, שיש איזה בעיה שהם לא מספיק חזקים השרירים. אולי צריך לקחת איזה ויטמינים. או למשל, ספר החינוך אומר שמי שמרגיש שהוא לא נותן צדקה מספיק, בתורה כתוב לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. יש כאלה שאומרים, בזמן האחרון אני לא נותן את כל כך צדקה, כי יש לי בעיה מוטורית באלסטיקה של האצבעות, וצריך לטפל בזה, אולי לשחות, אולי לעשות תרגילים, יש כאלה קפיצים. אומר ספר החינוך, הבעיה היא לא באורתופדיה של אלא לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך. אם הלב יותר פתוח, גם האצבעות יהיו אלסטיות. באמת, לפעמים לשון הרע או דיבורים על אחרים, זה נובע מתוך דימוי עצמי נמוך, מתוך קנאה. בטח אתם שואלות את עצמכם על מה הוא מדבר בכלל, כי יש לכם דימוי עצמי. אני מתאר לעצמי שאתם קמות בבוקר, אומרות מודה אני, ומציצות במראה ואומרות מה רבו מעשיך השם. אבל אתם יודעות שלפעמים אנחנו משווים את עצמנו לאחרים, כי ואולי זה גורם לנו לפעמים לדבר, וזה כל כך לדעתי חשוב להבין את זה, שאם רוצים לשנות דברים, וכולנו אולי רוצים לשנות דברים, צריך לחשוב איך יוצרים מסלול אחר, איך אנחנו לא מגיעים לבעיה הזו. ולכן כותב הרב סולובייצ'יק בספר על התשובה, שיש הרבה אנשים שעושים תשובת חרטה, עומדים וצועקים 100 פעם, אשמנו, בגדנו, אני לא אעשה את זה יותר. איך נדע אם יש תשובה? אבל יש תשובה של טהרה. טהרה זה כולנו עכשיו צריכים כאילו לחשוב בדמיוננו שנכנסים למקווה. מה מקווה מטהר את הטמאים? אף הקודש ברוך הוא מטהר את ישראל. 10 ימי תשובה זה מקווה גדול. ואומר הרב סולובייצ'יק, שהאריזל כותב, מה הכוונות של אדם כשהוא נמצא במים, במקווה, מתחת המים? קודם כל לחשוב על בריאת העולם. מים על פני תהום חוזרים לבריאת העולם, וכשנמצאים בתוך המים, אדם מאוד דומה לתינוק במאי אמו, שהזרועות קובעים והרגליים קובעים לגוף, וכשהוא יוצא מן המים ידמה בנפשו שתינוק חדש בא לעולם. כתינוק שנולד, לא אותו אדם שנכנס למקווה ויצא. זוהי תשובה של טהרה, ליצור אישיות חדשה. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, לשנות את המחשבות. אולי יש לנו מחשבות לא נכונות, אנחנו חושבים זה חשוב לי בחיים, לעשות איזה ואורגניזציה. אני לא מדבר עכשיו פילוסופיות, תדעו לכם, אני מדבר מתוך ליבי, אומר לכם דברים שנדמה לי שרק כך אפשר לשנות דברים. כשאנחנו יושבים אולי עם חברה טובה, אולי עם דף ועת, ואנחנו עושים קצת, חושבים איך יוצרים מסלול חדש דרך תשובה הוראית. ואז בעזרת השם יש סיכויים שבאמת אנחנו נשנה את הדבר הזה. הרב וולבה כותב, בעשרת ימי תשובה באנו באש ובמים, גם אש התלהבות ותפילות ווידויים, אבל גם מים שקטים חודרים עמוק, מחשבה, תכנון. אני תמיד משתף אתכם בבעיות שלי האישיות. אני רוצה להביא דוגמה, יעזוב רשע דרכו, בן אדם שלא טוב לו לאכול איזה עוגה. כל בוקר בתשע וחצי הוא עובר ברחוב, יש רחוב בית הדפוס, אני לא יודע אם אתם מכירות. זה הרחוב שיש בו הכי הרבה קלוריות בארץ ישראל. אתם יודעות איפה זה? כשאתה בא למעלה מכנפי נשרים, מימיני אנג'ל. הם לא יודעות מה שעולה שם, ואני מלמד שם כמה פעמים בשבוע, ושם גם נר לערב, ותמיד אני שואל למה באמת קלוריה זה נקבה, אני לא יודע איפה רוב הקלוריות. עכשיו תראו, הבן אדם הזה כל בוקר בתשע וחצי מגיע לקונדיטוריה, הוא לא נכנס, הוא עומד ליד השמשה והוא רואה שם את העוגה, ומתחילה מלחמה גדולה. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, ואולי זה נגזר על הבעל הקונדיטוריה שאני עכשיו אכנס. לא רציתי לתאר את החוץ מזה, הדיאטנטים הכי גדולים אומרים שלא צריך ללכת נגד הגוף, זה רק שובר את הדיאטה. חייבים לספק לגוף כמות מסוימת של פחמימות וסוכרים, וזה רק ייתן את הפוש הגדול. וחוץ מזה, זה ההוגה האחרונה בחיים שלי, וחוץ מזה השגוחה. איך אני הגעתי לפה? מהשם? בטח אתם שאלות את עצמכם, מה יש לו בראש של הבן אדם הזה? אבל מה עושה בן אדם שרוצה לא לאכול את ההוגה הזו על פי הלוכה? יש דרך אחרת, אפשר ללכת בכנפי נשרים ואחר כך לרדת באיזה שלב, גם שם צריך להיזהר, אני לא רוצה לפרט, אבל או לפני שיוצאים מהבית לקחת תפוח גרנד בכיס או בתיק, ו-150 מטר לפני הקונדיטוריה רק להחזיק את התפוח ביד. רבו ישראל, אני לא סתם משתף אתכם בבעיות שלי, אני אומר לכם, זהו, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. לא לחכות שאנחנו שוב נגיע לרגע שמחזיקים את הסידור ואולי קצת עייפים ואולי לא מספיק אומרים, לחשוב אולי ללכת קצת לנוח לפני מנחה, ושלפני מנחה אנחנו מורידים את השנאה ורוחצים ידיים ועומדים במקום קבוע, כל הקובע מקום בתפילתו אלוקי אבן באזור, מסתכלים במראה אם אנחנו מסודרים, אם אנחנו נקיים, עם כל הטלטלים במקום, הולכים לעמוד לפני מלך מלכי המלכים. תדעו לכם, זה עושה את התפילה. ואז גם בעזרת השם אנחנו נפתח את הסידור ונגיד השם שפתי. אני רוצה לסיים ולומר, דיברנו על הציפור, מאוד חשוב בעזרת השם, השיא זה תפילת נעילה שבה ארון הקודש פתוח כל התפילה, לא חייבים לעמוד. אני רוצה להגיד לכם, בפרט לא בעזרת נשים, יש אומרים הספרי תורה במקום, כשמוליכים את הספר תורה אסור לשבת, ויעבור מלכם לפניהם, יש שאלה גדולה בהקפות, יש אומרים שאסור לשבת בתוך הבית כנסת. הרב עובדיה יוסף אמר לצאת בחוץ, החזוני שהוא רצה לשבת הוא לקח ספר תורה קטן, אני לא רוצה להיכנס לזה. ויש אומרים שרוקדים אז כאילו זה המקום של הסמום בקריאת התורה, ותדעו לכם, לא חייבים, אם מרגישים חדשים אפשר לשבת אפילו, וחשוב מאוד אחרי נעילה בעזרת השם לא לאבד את המומנטום. יש מינה כזה שביום י' א' בתשרי, זה יהיה בעזרת השם יום חמישי, מקדימים קצת תפילת שחרית. אפילו אתם בבית נגיד מתפללות, כתוב בבית כנסת תפילת שחרית, הזמן במקום 7, 6:55. כאילו להראות שאנחנו לא נופלים. הרב ירחמיאל קרם שליטה, אחד מהדרשנים, הוא למד איתי בישיבת כל תורה, ואחרי תפילת נעילה אחרי ערבית הוא עמד בפתח, וכל אחד שיצא הוא אמר, תיזהר לא ליפול לתוך הסיר של המרק. קשה ליפול פיזית, בוודאי לי היה תמיד קשה ליפול לתוך סיר, אבל הוא לא התכוון פיזית, אלא מנטלית, שאנחנו חייבים לקחת איתנו את התעוררות הזו בעזרת השם, ולדעת שאם עכשיו אנחנו קצת נוסיף, כדי שאחרי יום כיפור נמשיך להגיד כל יום חמישה פרקי תהילים, עכשיו אומרים קצת יותר. זה הסוד של הימים האלה. כי עזרא אומר לנו, מה פתאום עכשיו את יותר מכל השנה? כאילו, יש הנהגה כזו, בימים אלו יש שלא אוכלים פת עקום, יש לא אוכלים במסעדה, אפילו מהדרין, כאילו זה משהו אישי. בימים האלה מתנהגים קצת יותר, ויצר רע, הוא אומר, מה קרה? תראו, פתאום נהייתה רבנית. 16 דקות היא מתפללת מנחה. מי יודע כמה אתם מתפללות. אבל התשובה היא להגיד ליצר הרע, אל תיכנס ללחץ, תרגע. אנחנו אחרי יום כיפור נחזור לחמישה פרקים. אבל כמו מקופף הברזל, אומר הרמב"ם, כדי שבעזרת השם אחרי יום כיפור נמשיך לעבוד את השם, עכשיו אנחנו צריכים קצת, חוץ מזה זה לא בכלל טענה, מה פתאום עכשיו אתם יותר, כאילו מה אתם חושבים, קדוש ברוך הוא לא מכיר אתכם, כאילו ככה תהיה כמו בתמוז, התשובה היא לא. גם שהדודה בלה באה לביקור, בטח יש לכם גם דודה בלה במשפחה, אין משפחה שאין איזה דודה בלה, וכשהיא באה אז נכון שמנקים יותר את הבית? כי בא עכשיו הקדוש ברוך הוא, דרשו השם והימצאו קראו ביותו קרוב. עכשיו אנחנו רוצים לעמוד לפניו ולהגיד לו, בעזרת השם אנחנו גם כל השנה נשתדל, אבל אפילו אם עכשיו אנחנו קצת יותר, זה לגיטימי, זו הדרך. הדרך היא שלפעמים אנחנו קצת יותר, ברזל עקום אי אפשר להביא אותו לאמצע כי הוא חוזר, וצריך לפעמים לחופף אותו לצד השני. זה הסרט ימי תשובה. לא נותר לי אלא לאחל שבעזרת השם לכולנו יהיה גמר חתימה טובה בעזרת השם. קדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו, ובעיקר שנזכה לעבוד אותו. יש בקשה שמורנו רב שלמה זמן לימד אותנו, ואני אומר את זה תמיד, בקשה קצרה שכולל את הכל, ואפשר להגיד אותה כל יום בשנה. תקשיבו, אתם תשמעו את הברכה, ריבונו של עולם, תן לי את הכוחות ואת היכולת ואת האמצעים לעבוד אותך באמת ולעשות לך נחת רוח ולקדש את שמך בעולם. ואנה, תסיר מלפניי את כל המעצורים ואת כל המעכבים ואת כל המפריעים לעבודתך. זהו. מה צריך יותר? ריבונו של עולם, תן לי את היכולת, את האמצעים. זה בריאות, בעזרת השם, וזה פרנסה, ושידוכים, והכל. אבל למטרה אחת, לעשות לך נחת רוח. אנחנו לא מחפשים לעצמנו קריירות, וזה, יש לנו מטרה אחת בחיים, לעבוד אותך באמת, ולקדש את שמך בעולם. אני מאחל שנה טובה ומתוקה מאוד, בעזרת השם.
אני
חושב שבאמת,
יש לכם גם
הדבר? כן, יש פה את מי שרוצה סודקים. כן, בבקשה.
אני יכולה, כאילו, לנצל את הדימה ולבקש סליחה. אני כבעלה בחירה, מבקש סליחה אישית.
אני חושב שאני אולי צריך יותר לבקש מחילה, כי אני מדבר ואני לא עוצר, ואולי לא כולם מבינות אותי, אבל אני מודיע במענה לדבריה של הרבנית דינה, אני מודיע לכם שאין בליבי כלום על אף אחת מכם. להפך, יש לי רק שבע כבודיה לקדוש ברוך הוא שאני זכיתי לבוא לפה היום. אין לי שום דבר בליבי על אף אחד. להפך, הקדוש ברוך הוא נתן לי זכות גדולה לבוא ויחד קצת להתחזק לקראת הימים הטובים, בעזרת השם.
שאלה, שתי שאלות לרבי.
כן, בבקשה. בבקשה.
אישה בהיריון.
כן.
אם
בכסף, אז כפול שתיים. אם בתרנגולים, כפול שלוש. אם היא לא יודעת מן העובר, אם היא יודעת מן העובר, היא צריכה לעשות... תראה, לפי הריזה, מספיק תרנגול אחד לכל הגברים ותרנגולת אחת. אבל יש אומרים לקחת... השאלה אם אולטרסאונד הוא אפשר לסמוך עליו.
אוקיי. אז אם לא סומכים על אולטרסאונד, עושים שלוש... שלוש
תקנונים? אם יש אופציה של... אולי יש תאומים. כן, אני מביא את זה פה בדפים, שבמקרה כזה באמת לקחת שלוש תרנגולים ושתי תרנגולים.
שלוש?
כן, אני מביא את הדפים האלה. תראי, יש כפרות ויש הנחיות. אם רוצים להביא על כל אחד ואחד, את אומרת שיש שניים, ולא יודעים, או שלוש תרנגולות, כי גם היא.
ואם היא מבירה את זה...
בשני תרנגולים, אולי זה בנים.
ואם
היא
מבירה
את זה בכסף, אז כפול שתיים? כן, כן. שקל 85
פעמים.
לא כפול שתיים,
רק צריך... זה עלות של העוף, זאת אומרת, המחיר של העוף?
לא חייבים, גם תעלות של העוף.
כן?
בסדר.
כשהתורות
מי ששנה אותי, אני רוצה לעשות כפרות ולהגיד כסף דרך הכרטיס השמי. לאיזשהו איזור
משהו
שהיא מגירה
לשם את
הכפרות. מה היא עושה בזמן כפרות? אני לא יודע, אני חושב כפרות זה משהו פיזי שלוקחים כסף, אומרים זה הכסף ילך להצדקה ואפילו צ'ק מזומן, זה לא מספיק.
הכרטיס השמי היא לא נוכל.
תראי, זה נתינת צדקה, זה, אבל האלמנט של כפרות זה תחת זה. זו כפרתי, זו חליפתי. וכרטיס אשראי הוא...
אז מה נעשה?
לפחות לקחת... לא, אז
היא
יכולה להעביר, אבל לקחת משהו סימבולי. אמרתי שקל 80 או 18 שקל ולעשות עם זה. חוץ מזה, בדעתה להוסיף, כן.
ועוד שאלה, מה בכלל טעם לכפרות לעובר? הוא חדר משהו? אנחנו
יודעים לא עלינו, יש עובר שבא לעולם על מנת לחפר על משהו, או שההורים צריכים לחפר, ולכן אנחנו רוצים, מרגע שאנחנו יודעים אחרי 40 יום כבר שיש, אז אנחנו רוצים מראש להקדים שגם אם נגזר משהו, אנחנו רואים גם לפעמים שתינוקות חס ושלום לא עלינו, יש גם מוות בעריסה שנשמור. למה? איך זה יכול להיות? כי הייתה איזו סיבה, או... זה דברים עמוקים מאיתנו. הקדוש ברוך הוא, גם תינוק צריך שמירה, כאילו גם צריך כפרה. למרות שהוא לא חטא, את שואלת הרי הוא לא חטא.
הוא לא חטא.
אני מסביר שהקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות לפעמים. איך את מבינה את זה שתינוק לא עלינו? נפטר, חבל שמדברים על זה, הרי הוא תינוק, הוא לא ידע בכלל מה זה.
הוא נפטר לא על חטאים שלו.
נכון.
הוא נפטר מיום לסיבות
אחרות. או שהוא בעצמו.
אבל חטא הוא לא.
כן חטא, למה לא? אולי בגלגול קודם, ואולי ההורים חטאו, ואולי הבבוצ'קות חטאו, כי לקדוש ברוך הוא יש חשבון. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר בלי איזו סיבה, כי אין דין בלי דיין. אבל אנחנו רוצים בימים האלה להסיר את הגזרה הזו, גם אם חס ושלום ייגזר על התינוק הזה, על ידי הכפרה אנחנו רוצים להעביר ממנו את הגזרה הזו. אני לא הסברתי מקודם מה זה תשובה של כפרה, שאיך בכלל תשובה פועלת. הרי אדם עשה עבירות, אבל לב טהור ברא לי אלוקים. ברגע שאדם עובר תהליך, אז זה כבר לא הוא. היו עבירות, אבל זה לא עליו. וזה בעצם גם תפילה. אומר רבי יוסף אלבו, איך אדם מתפלל אבינו מלכנו, כאילו שלח רפואה שלמה? איך אתה מתערב בקדוש ברוך הוא בכלל? אם הקדוש ברוך הוא גזר, חלילה, התשובה היא, הקדוש ברוך הוא גזר על איקס, על אדם מסוים, התהליך של התשובה והתפילה יוצרים אישיות אחרת. לא אותו אדם שנכנס למיק ויצא. זה תשובה טהרה. ולכן גם התינוק הזה, גם אם יש איזה סיבה שהוא בא לעולם, אולי לזמן קצר, אולי הוא בא לחפר, אנחנו עושים פעולה שנקראת, זה משהו סימבולי, והיו שהתנגדו לזה מאוד. השולחן ערוך רבי יוסף קארו כותב, יש לבטל המינה. הוא ראה בזה איזה אלמנט שהוא קצת בא מהגויים, כאילו עושים איזה פעולה, בפרט שעושים את זה בבעלי חיים, אבל זה מאוד התפשט. המנהג הזה מאוד מאוד התפשט, ואם עושים את זה, עושים את זה גם לפעמים לחולה, לא עלינו. עושים פעולה כזו של זה תמורת זה. וגם ילדים, תינוקות קטנים, צריכים את זה. שחס ושלום לא יקרה משהו, אם גם נגזרה גזרה, הרי אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אז אנחנו עושים בימים האלה פעולה, כדי ש... מכל סיבה שהיא להעביר את ה... אם יש משהו, אז אנחנו מעבירים את זה לצדקה.